אספר, אמנם זה כבר כמעט שבוע שחלף מהיוצאת של רב חיים שמואלביץ, אבל אני רוצה קצת לדבר על זה, להשיק. היום דיברנו על זה כבר בבוקר, שזה מסמל לנו את נס חנוכה של דורנו, של מעט פך שמן, כוונה אותם גדולי הדור, שהקדוש ברוך הוא בחר בהם, שיהיו מרביצי התורה של הדור הבא, ניצלו מהשואה, ולכן זה כמו נס חנוכה. אבל אני רוצה קצת לדבר על, רב חיים, מדוע. אני רוצה לדבר על זה, זה יזכיר לנו קצת את הנושא הזה. אנחנו ננסה קצת ללמוד אולי את הנושא של, שנגחאי. אין לי כאן הרבה דברים לספר על שנגחאי, אבל אני רוצה קודם כל לספר על המנהיג של ישיבת שנגחאי. אמנם הישיבה הייתה של רב לזה דופינקל, אבל הוא דחה לעלות לארץ מיד. הוא היה צריך לגלות לשנגחאי, ורב חיים, רב חצקו, ועוד הישיבה גלתה לשנגחאי. זה היה משהו מיוחד במינו. אני רוצה קצת לספר את ההיסטוריה. למה? חז"ל אומרים שיש, הם דיברו על הישיבות של בגדד. בבגדד בסופו של דבר היה ישיבת סורה ופומפלטה. אחרי שנרדך ארבעה הייתה פומפדיטה, אחרי שהציבור הפך להיות מכפרים ליישוב עירוני, הלכו כולם לבגדד, ובבגדד עצמו היו שתי ישיבות, וחז"ל אומרים שם שהישיבות האלה תהיינה לנצח. אמנם בבבל זה לא היה, אבל הכוח של בבל, אנחנו קוראים לישיבות בבל, לישיבות חוץ לארץ, כמו שאנחנו אשכנזים אומרים בנוסח התפילות שלנו, רשיקלה ורשיקלבטה, לדיין לבבבת ובבבל. כל שבת ושבת אנחנו ממשיכים להתפלל על בבל. איך אנחנו מתפללים על בבל? מה יש לנו בבבל היום? בבל אין אפילו מניין יהודים. מה אנחנו מתפללים על בבל? בבל היא מסמלת לנו. בבל מסמלת לנו את העניין של הגלות. לכן גם כן אני חושב שזה סיבה גשם שמתפללים בחוץ לארץ לפי בבל, זה גם כן סמל לאותו דבר. בבל זה מסמל לנו את הגולה. יש ארץ ישראל ויש גולה. בבל זה סמל של כל הגולה כולה. ולכן אנחנו נשתמש במדרש הזה שאומר שהישיבות של בבל תתקיימנה עד סוף ההיסטוריה. הכוונה זה כמובן לישיבות הגולה. אם אנחנו רואים שהיום ישיבות הגולה מצטמצמות והולכות וישיבות של ארץ ישראל הולכות וגדלות, זה מראה לנו גם כן שאנחנו קרובים מאוד לתקופה האחרונה. פרשת השבוע שקראנו כתוב את יוסף, את מיהודה שלח לפניו, להורות. הוא חזר להורות מלשון הוראה, לבנות ישיבה. מאז לא פסקה ישיבה מאבותינו מעולם. אברהם יש ישיבה, הישיבה הראשונה הייתה בעולם של שם ועבר, אבל התלמידים האמיתיים שלהם זה היה אבותינו הקדושים שלמדו בישיבות של שם ועבר, והם אחר כך המשיכו את זה, ויהודה שלח לפניו. לכן אני חושב שהתלמידים של ניר ראו בישיבת שנגחאי את ההמשך של ישיבות הגולה, הם צודקים מאוד. הם ראו בזה. וזכה לרב חיים שמואלביץ להיות הראש ישיבה שם. שהוא היה צריך להיות המנהיג הציבור שלה, אבל לא רק ראש ישיבה ברוחניות, אלא גם ראש ישיבה כמנהיג הציבור. הוא משמיים סייעו בידו, שיוכל ליצור קשרים עם חוץ לארץ. היפנים היו במלחמה עם אמריקה. הכסף הגיע מאמריקה. איך אפשר היה לסדר את הכסף שהגיע מאמריקה? כל דבר ודבר היה ממש סכנת נפשות. המודיעין היפני עקב אחר כל הזמן, קראו לו גם כן שם למשרד של המודיעין, שמשם בדרך כלל לא יצאו חיים שלו, או לפחות לא יצאו שלמים. שם הוא גם כן נקרא פעם אחת, ומשמיים עזרו לו לצאת מזה בשלום. זה לא פשוט היה זה. לכן אני חושב שבמקום השיעור שלנו היום הטילים, כי לא נמצא לתלמידים שטילים, אנחנו קצת מספרים על, על היוצא של הפעם כוללת של היום שבוע שעבר. כבר דיברנו על זה יום בבוקר, מדוע משמיים סירבו שימות בחנוכה. בדרך כלל ג' טבת זה כבר אחרי חנוכה. זה אחרי חנוכה. רק בשנה שראש חודש הוא יום אחד, אז ג' טבת זה חנוכה. כי הקדוש ברוך הוא כאילו רצה שנראה שזה נס חנוכה של דורנו, הצלה של ישיבת מיר. במיוחד עם השם הפולני של מיר. מה זה מיר בפולנית? עולם.
היום זה גימו?
לא היום.
זה
גם היום. אנחנו פה עבר היום. אני רוצה פשוט, כיוון שאין לנו את התלמידים של תהילים, אז אני בחרתי היום לדבר קצת, לספר על... על ישיבת מיר. ישיבת מיר, השם שלה זה מיר. בפולנית מיר זה עולם. זה שם יפה מאוד, מתאים מאוד. ישיבת מיר היום זה הישיבה הכי גדולה בהיסטוריה האחרונה. מתקופת חורבן ביתר, לא ידוע לנו, שהיה ישיבה כל כך גדולה. אין ספק שזו הישיבה הכי גדולה בהיסטוריה מאז החורבן של ביתר. לא, לא הייתה ישיבה כזאת גדולה בהיסטוריה בארץ ישראל, אולי גם בעולם. אני חושב שגם בעולם, אפילו בבבל עם הישיבות הגדולות. אז אנחנו, זאת אומרת, עצם הדבר, נדמה שאפשר לומר שהישיבה האחרונה מגדלתה הייתה תמיר. היא חלקה נשאר בארצות הברית והפך להיות הכלי קודש של ארצות הברית הרבני ולכל מיני כלי קודש של אמריקה. ומיר כאן חזרה לארץ ופה התפתחה וגדלה באופן מיוחד במינו. לכן אני חושב שכאן אולי יש פה נקודה היסטורית. אם אנחנו כבר פעם דיברנו על ההיסטוריה, לראות את הרב שך ואת הרב כדורי כנקודה מעניינת מאוד בהיסטוריה. מדוע? שניהם נולדו במאה ה-19, המאה של הכפירה. המאה ה-19 קרויה בהיסטוריה המאה של כפירה, מאה נטלת אלוקים. מאה של שנה של כפירה. בעולם, מלחמות העולם שברו את הגאווה האנושית, עשו הרבה צרות לאנושות, והאנושות התחילה לחשוב. עובדה שבמאה ה-21 יש חזרה יותר ויותר לדת. אפילו ברוסיה הקומוניסטית, הקרפנית, היום הם מנסים להכניס לימודי דת בבית ספר, כי הם רואים שבלי דת הכל מתפורר. זאת אומרת, הרב שך והרב כדורי, שניהם באו משני גלויות, אחד בא לגלות בבל, בגדד, עיראק, אחד בא מקדות רוסיה, אדום, הוא היה ראש ישיבה האחרון שלפני השואה בגולה. הוא היה המקובל האחרון ביהדות בבל. אז זאת אומרת, ושניהם עברו את המאה ה-20 ומתו במאה ה-21. כאילו לומר לנו, הם מעבירים את ההיסטוריה מהגולה לארץ ישראל, מהתקופה של הכפירה לתקופה של אמונה, ושהם ברוך השם חזרה בתשובה. רבת עוצמה, במיוחד בארץ ישראל, בכל העולם, אבל בארץ ישראל זה עוד הרבה יותר חזק. לכן אנחנו כאן אולי ישיבת מיר, שזה הדבר הגדול, שזה חזר לארץ. פרשת השבוע שאנחנו קוראים, ביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתם מהם. אנחנו לא יכולים להבין את סודות הקץ, את אחרית הימים, אבל בכל זאת זה משקף לנו כאן שישיבת מיר אמנם נתקעה באמריקה ופיתחה את אמריקה, אבל גדלותה וסגסוגה הוא בארץ. כאילו בא לומר לנו, זו התחנה האחרונה. יש אמירה, אני לא זוכר למי זה מיוחס, אבל בכל העולם הרבה עובר, שאמר התורה היא צריכה לגדול בכל העולם עד אמריקה. באמת, ישיבת מיר סימלה לנו את ההסבר הזה. הגיעה לאמריקה, ואחר כך עברה לארץ ישראל. יש גם באמריקה ישיבת מיר, אבל זה לא דומה בכלל לישיבת מיר של ארץ ישראל. הגדלות של ארץ ישראל והסגסוג שלה הוא מפליא ביותר. אני מרגיש כאן שזה קשור גם כן לסוד אחרית הימים. חנוכה, זאת אומרת, זה גם הנס שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שישאר תמיד. פח שמן טהור, ומזה העיר תמיד את האור האמיתי של התורה. זה היה לנו חנוכה, לכן רב חיים, כך אני מרגיש שנפטר בחנוכה, יום אחרון של חנוכה מצד אחד, אבל יום אחרון של חנוכה, דווקא יום אחרון של חנוכה זה שמונה, יום מספר 8 מסמל את תחילת הימים, לכן אנחנו רואים זאת חנוכה. פה אולי יש המשך של נובמבר. אף עוד פי שזה לא שיטת נובמבר, רב חיים שמונה בצלה יש לכם נובמבר, כי אתה מתשר בירוחם, וגם כן חתן של רב נזרי דפינק, זאת אומרת הנרדה של סלבודקה, היה, אבל מיוחד היה כאן הנושא הזה של תקיפות, אומץ. לא יודע אם אתם מכירים את הסבא של נובמבר, הסבא שלו, היה סבא בנובמבר של רב חיים. זאת אומרת, יש עניין תמיד שיש ירושה רוחנית, כמו שחז"ל אומרים, מי שהוא תלמיד חכם, בנו תלמיד חכם ונכדו תלמיד חכם, התורה מחזרת על האכסניה שלה. ברוחניות יש גם ירושה. זה אמנם גנים רוחניים ולא גנים טבעיים, אבל זה גם בכל זאת יש ירושה. אני רוצה לקרוא קצת על הסבא שלו. הסבא שלו היה מדהים. מה זה היה סבא? הסבא מנובהרדוק היה בעל כוחות פיזיים גדולים, שניצל אותם לעבודת השם. גם רב חיים היה לומד רצוף 30 שעות. רצוף 30 שעות, זה היה עד של פעמים שנפל מהרגליים. בתור ילד, בגיל 16, היה יתום מאבא ואמא, היה צריך לעבוד קשה בשביל לפרנס את אחותו ואחיו, ויחד עם זה לחדש לי בשביל תורה. כבר בגיל 16-17. ילד. היה ריבור. היה ככה, גם גיבור נפשית וגם גיבור פיזית. גם בזקנותו היה נוסע ממקום למקום לחזק את הישיבות שהקים במקומות שונים וגם לייסד ישיבות חדשות. הוא נסע ברחבי המדינה, למרות שהדרכים היו בחזקת סכנה, הימים היו בחירום, תקופת מלחמת העולם הראשונה. לפעמים היה צריך לקפוץ על רכבת נוסעת, היה מטפס למעלה, על הרכבת, קופץ על הרכבת ומטפס למעלה. אנשים שראו אותו עמדו מתפלים על אומץ ליבו, והם היו טופים לו בראו על השכם, בגלל שהיו כל כך מתפלים על האומץ לב, לקפוץ על רכבת, לטפס למעלה בתור אדם זקן. היה דבר יותר משונה מאוד. מה?
זה בחיים שמות.
לא, זה הסבא.
הסבא
שלו
זה
את זה? הסבא שלו. זה הסבא מנובהרדוק. מספרים עליו דברים מפתיעים ביותר, הוא היה נכנס תחת רכבת, תופס את הרכבת למטה, וכך עובר מארץ לארץ בלי פספורט. לא פחד שידרס תחת הרכבת. לא, היה בעל ביטחון גדול בקדוש ברוך הוא, לא נורמלי. אצלו עבודת הביטחון הייתה מדרגה גבוהה באופן מיוחד. פעם אחת הוא הלך ללמוד, ולא היה לו אור ולא כלום, הוא בטח שיהיה לו אור. יד נעלמת הגיש אלו נער, דולוק, כך הוא למד. יד נעלמת, פתאום איזה יד הגיש אלו, לא יודעים מה זה. בגלל הביטחון שלו, טוב, זה רק מי שיש לו ביטחון כזה חזק כמו שהוא. הוא גם היה אדם לא רגיל. סגר את עצמו שנתיים בחדר, עד שהמשטרה פרצה את החדר. הוא היה סגור, והיה שני חורים, אחד חלב ואחד בשרי, היו אומרים לו את האוכל בערך, השידה שלו התבלבל, היו לו חלבים ובשרים בשני חלונות. הוא היה סגור, הוא בנה על עצמו קיר, כדי שיהיה סגור שלא יכול לתת. שנתיים היה סגור לבד, עד שהמשטרה פרצה לו. את ההנהגה הזאת אני בכלל לא מבין, אבל אני יכול רק להתפעל מכוחות הנפש של בן אדם. סגור שנתה, הוא סגר את עצמו, בנה מלבנים קיר שלא יכל לצאת, עשה שני חלונות שם, שני חורים, קראו לו בעל החורים. אחר כך המשכילים סיפרו למשטרה שיש כאן איזה משהו לא נורמלי. אז המשטרה פרצה את הדרך, ואז הוא יצא, אז הוא הבין שמשמיים לא נותנים לו יותר להסתגר. אז זה לא פלא שאדם יורש ירושה כזאת, רוחנית גדולה. הוא הקים המון ישיבות ברוסיה, נגד ה... זה לא התחשב בשלטונות. אז אני רוצה להגיד ככה, זאת אומרת, ב- מעניין מאוד, באותו, זה המפליא הוא שאיך אדם יכול לשלב שני כוחות ביחד. רב חיים היה רגיל לבכות בסוף, אם היה רואה את סבל של מישהו, היה בוכה. פעם אחד הוא ראה ילד צולע, אז הוא התחיל לבכות, לא יכול. או שראה אמא הולכת לקנות נעליים לילדים הקטנים שלה, כאיזה, בכה מרוב התרגשות, איזה שמחה זה לאמא שקונה כעת נעליים לילד הקטן שלה. זה מה שהיה רבי יזד, אני רוצה להקריא לכם את, איך אפשר לשלב שני כוחות ביחד. אז אני מתחיל עם הסבא. הסבא, למרות שהיה תקיף בדעתו ואמיץ לב לפעול גדולות ולצורות, ולא חת משום דבר, והיה נלחם באלה שעמדו בדרכו ומנעו בידו להוציא לפועל את מה שהוא סבור שצריך לבצע בשיטתו החינוכית ובעבודת השם שלו, הוא בטבעו היה בלב רך ורגיש מאוד. הוא עצמו אמר פעם למקורביו שאנשים טועים לו, חושבים אותו לאמיץ לב, שאינו מרגיש בצורת חברו, אין זה נכון כלל, כי להפך. הוא רגיש מטבעו, הוא מתעורר לבכי בכל מקרה קל, עובדה היא אסיף רבי יזנו, שבעת שהוא קורא בצורות החורבן שבפרק הנזקים הוא מיד בוכה, לא יכול, כואב לו. כן ידוע שהיה מתרגש לכל שמוע רע, ולא יכול היה לראות בצער הזולת. אפילו היו בבית מכים את הילדים בשביל החינוך, כמו שאמא מרביצה לפעמים לילדים שמשתוללים, לא יכול היה לסבול את זה. אבל הוא איבד את כוחותיו, ובמקרה שהכיר בצור, בתקיפות, בקשיחות לב, התגבר על רגשותיו ותרזר, הקשה עצמו כעץ וכאבן, עזר גבורה כערים, עזר פצע כנמר, ונהג בכל העוז, ותוקף גם כתפי קרובה מכל עבר. ככה זה. רב חיים, כל דבר גם כאן היה מתרגש. אחד מתרגש כשהוא ראה ילד, צולע, התרגש להפך כשראה הורים שמחים עם ה... הוא היה מתאר את זה כמה, את פנינה שהייתה מספרת לחנה להתעלל בה. בואי נקנה נעליים, כשהוא היה מספר את זה ככה, על הילד שלה. זה הרחיב על המאות, בואי תקני שמלה לילדה קטנה שלה, בואי נקנה ביחד. אז הוא מספר פה איך שבהכנסת ספר תורה חיבלו את רב חיים להחזיק את הספר. הנה מתרגש רב חיים פושט בידי ידיו שתיים לנשק את ספר התורה וכסתו בעטרת נשיקות, להצמיד אותו בכוח הליבו. ועד הרגיע כולחות עיניו דימה כשני מרזבים. הנה רב חיים מרקד, עפפיים זולגות ללא הפוגה, כתפיים הרועדות, הרועדות מחדווה אליה כמו אש לפניו תלב ותלהב. וחיסות רע, רב חיים שכולו תורה מפזז ומרקד עם ספר התורה בידיו. העיקר זה מה שהוא מדגיש כאן את הבכי שלו. זאת אומרת, מצד אחד להיות תקיף חזק, מצד שני להיות רך באופן מיוחד. הוא ירש מסבא שלו. אבא שלו היה גם כן הוולטר סטושין. רב חיים סיפר לנו פעם את הנקודה המעניינת מאוד, איך היה התבטלות לתורה. פעם אחת עבר שם איזה אדם גדול בישיבה של הרב וולטר, אמר לו, תשמע, אני רוצה שתלמד את זה, שתעבוד את זה, אבל אגיד לך את האמת, אין לי יותר מהחוצה השני, זה אני אתן לך. אתם שומעים, זה אני יותר איתה פעם. אז זה מה שיש לי, את החוצה האחת שיש לי, זה אני אתן לך, אתה בוא תשאר אצלנו. היה כל כך עניות ומסירות נפש שהיה פעם. אז מה היה ככה? הוא אמר, רב וולטר אמר לו כך, אילו הרב היה אומר לחתוך את האצבע, לא הייתי מהסס רגע. אף הוא פשוט לכאורה אסור לעשות את זה. הוא אמר, מצד הדין אולי לא היה עושה את זה, אבל לא בגלל שהיה פחד על האצבע שלו. אם הרב היה אומר ככה, ההתבטלות שלהם הייתה, אז אחרת רב חיים גם כן, אף פעם, הוא לא חיווה דעתו כשרבי זווידו פינקל, החותן שלו, הוא היה בחבר במוצא גדולי התורה. הוא היה צריך לחתום על כל מיני הודעות לציבור. הוא מסתכל על החותמת של החמים, אם היה חותמת של חמים, לא היה חותם. הוא אפילו לא יותר, לא עניין אותו יותר. החמיף חתם, הוא נכנע לו לגמרי. זה ההתבטלות.
הטן שלו?
חותן שלו, רב אלעזר פינקל. רב פינקל היה חותן שלו.
וזה קרוב משפחה לרב פינקל עכשיו שנפטר?
כן, זה האח של הסבא שלו. כולם צאצאים של הסבא מסלובודקה. אתם צריכים לדעת שסבא מסלובודקה, זאת אומרת, אשתו של רב חיים הייתה נכדה של הסבא מסלובודקה. סבא מסלובודקה, אחד מקני התורה של הדור שלנו. ישיבת חברון זה היה סלובודקה. הוא הביא את זה לחברון, שם היה פלח.
כן.
זה היה הסבא של אשתו. הוא הביא אותה. אנחנו לא יודעים את הגדלות שלו, כמה הוא בנה את עולם התורה. אני אספר לכם אולי קצת את הדברים שהיה בזמני, עוד קצת ראיתי את זה, אבל זה כלום מה שהיה בזמני. סיפר הרב שמשון פינקו, זיכרונו לברכה, שמעתם לילה. סיפר בשם חמיב. חמיב היה גר במינסק. בחור. הוא הלך ללמוד בישיבה. היה עוד בחור במינסק שהלך ללמוד בישיבה. כשחזרו הביתה לחופש, הם לא יצאו החוצה מרוב בושה. הם עובדים בישיבה, זה היה כזאת בושה שהם פשוט לצאת לעבוד. הציבור היה רחוק לכך. כל כך רחוק מתורה. מה עשה סבא מסלובודקה? הוא הכניס גאווה. הוא הלך קנה להם חליפות יפות. הוא דאג שיראו כמו לורדים, דאג להם, הוא הלך איתם לחיית אפילו. ראש ישיבה שילך לחיית שזה יהיה יפה, מסודר, עד כדי כך, הם רואים את צוצחים, ולימד אותם להופיע מכובדים מאוד. ככה הוא בנה את הכבוד שלהם בחזרה. זה לא היה פשוט. את השבים הוא אומר שפשוט הם התחברו. עד כדי כך. אישה להתחתן עם החשיבה בשום אופן לא הייתה רוצה. זה לא עזר לסבא מסלובודקה, זה עזרה כבר סבא שניר עם הבית יעקב שלה. אז בחורה לא התחתנה עם בחור ישיבה. בשום אופן לא רצתה להתחתן עם בחור ישיבה. ולכן מספרים הרב חיים עוזר, אני לא יודע אם זה אמת או שזה רק דוגמה להבין את המציאות שלה אז, שאם היה בחורה צולעת, היה קם לפניה, שאלו למה, הוא אומר, אף אחד לא ירצה להתחתן איתה, אז היה לו ראית, התחתן עם בן ישיבה, הייתי רבני גדולה, אז אני קם היום כבר לפניה. אם זה נכון או לא נכון, אני לא יודע אם זה היה, אבל שהוא דיבר בצורה כזאת, אני מאמין, ככה היה מצב. כל זה, זה שינה, מלחמת העולם הראשונה והשנייה שינו את כל העולם. באמריקה, עם מלא מיר, אני לא יודע, ברון קוטלר, הוא היה מצליח לעשות את המהפכה הגדולה שלו. ברון קוטלר, בגלל שהיו, אתם צריכים לדעת, הם הקימו את הבית יעקב. זה הולך יחד, אי אפשר חצי גוף. חצי גוף, איש לבד או אישה לבד זה חצי גוף, אם לא בונים את שני הכיוונים ביחד. אז אני רוצה קצת לספר לכם טיפה על זה. בתור בחור הוא כבר אמר שיעורים. סבא שמעון שקופ, ראש ישיבה גדול. אתם יודעים את הפירוש. בגיל 19 כבר קיבל משרה, לימד. כמה פעמים בלילה, בתור בגיל מבוגר כבר קשה לישון. אני הייתי לומד אצלו בבית, בתור תלמיד שלומד בבית, היה לי פרוטקציה, מישהו הכניס אותי אצלו הביתה, למדתי אצלו יום יום. אנחנו למדנו בערך 352 יום בשנה בערך, חוץ מערב פסח וערב יום כיפור אני חושב. כל השנה למדנו את זה.
איפה
בישיבה? לא, הוא גר בישיבה עצמו למטה, על הדירה בישיבה. נדמה לי ש-352 יום, אולי 350 יום בשנה למדנו עצמו.
זה היה פונדוויץ'?
לא, מיר. מיר, שהיום ישיבת מיר. שם למטה הייתה לו דירה ושם היינו הולכים ללמוד. ראש ישיבת מיר של שנגחאי. אני רוצה לצייר כאן אותו לא בתור ראש ישיבת מיר, אלא בתור ראש ישיבת מיר שנגחאי.
הוא היה בשנגחאי?
הוא הלך לגולה, לשנגחאי. הוא זכה להנהיג את הציבור שם, שנגחאי, 6 שנים של גלות. הם גלו לשנגחאי והוא היה ראש הישיבה שם. וזה, אני מרגיש כאן את ההיסטוריה, זה לא רק נס חנוכה של דורנו. לכן אני אמרתי שהוא נפטר ביום כמו של חנוכה. כדי להראות לנו שרב חיים שמואלביץ הוא מסמל לנו את הנס חנוכה של דורנו. שקצת בני תורה נשארו, 300 תלמידים היו לו, ומיר. וראשי ישיבות, כמה ראשי ישיבות ניצלו וזה עיר את העולם. כי היה ניסי ניסים שם, מי שיודע, אני אתן קצת, אתן לכם דוגמה כמה ניסים היה. נס ראשון היה הסכם של ריבונותו ומולדתו. רוסיה הרשאית הזאת, כמו שהולכת היום עם איראן, כמה זה לחיים איתלה. הם לא יודעים את זה.
עם יד?
עם איתלה. עשו הסכם. למה? הגרמנים הבטיחו להם את חצי פולניה, הם יקחו את פולניה ויחלקו ביניהם את הפולניה. אז רוסיה התפתתה ובסוף שלמה ביוקר, הוא תקף אותה. לא, הוא לא הכיר טובה לאף אחד, הוא תקף את רוסיה אחר כך. אחרי שנה וחצי משהו כזה הוא תקף. גם אז היה נס חנוכה. בדצמבר הטמפרטורות ירדו ל-40 מינוס. וזה הרג את הגנרל חורף, הרג את הצבא הגרמני. אלמלא גנרל חורף, אם לא הקדוש ברוך הוא הציל את רוסיה שעשה 40 מינוס, רוסיה הייתה גושה יום תחת. גרמניה לא הייתה נשברת. שם היה בשתי מקומות, זה בערך באותו זמן היה, אולי 3 מקומות, אני לא יודע, זה מעניין, לא שמים לב, זה לקח עוד 3 שנים אחר כך. היה רומל, פה קיבל את המפלה שלו, שם רוסיה, ואחר כך היה פרל הרבור. באותו זמן היה פרל הרבור, 7 בדצמבר, פרל הרבור. הוא אומר לי, אתה יודע מה זה פרל הרבור? היפנים עשו שגיאה גדולה מאוד, הקדוש ברוך הוא הכניס להם שטות בראש. הם התקיפו פתאום את אמריקה.
הוואי.
הוואי. את הצבא האמריקאי שהיה בהוואי התקיפו. הרסו שם 3,000 הרוגים היה להם בצבא האמריקאי. והיה 180 מטוסים, משהו כזה, בישראל, ואוניות, הרסו להם את האוניות. אמריקה הכריזה מלחמה על יפן, ואז גרמניה הכריזה מלחמה על אמריקה, ואז העולם ניצל. אמריקה לא רצתה להיות צד במלחמה, היא עמדה מהצד כל הזמן. אז איך עושים את זה? הקדוש ברוך הוא שולח את היפנים לעשות שטויות, ואז אמריקה מוכרחה להיכנס למלחמה, וככה הקדוש ברוך הוא הציל את העולם. הכל בערך באותה תקופה, אבל אחר כך, עוד 3 שנים אחר כך, עוד המשכו המלחמות.
אפילו יותר.
לא, זה היה...
כמה 3.5 שנים.
עד מאי.
זה
היה דצמבר עד מאי.
לא, עד שנגמר עם פצצה גרעינית, אז היה...
רק זה אחר כך.
הירושימה.
זה היה
אחרי ש...
סוף אוגוסט.
4 שנים אחר כך. המלחמה הייתה כל הזמן, אבל זה הציל את אירופה. האמריקאים שלחו נשק לרוסים. זה שהפיל את הכי הרבה מטוסים גרמנים, איזה מטוס היה? מטוס אמריקאי. היה רוסי שלי, הגיבור של רוסיה. אבל המטוס שלו היה אמריקאי. רק עכשיו פרסמו. אז הסתירו את זה, שזה מטוס אמריקאי היה. זה לא פשוט. אני רואה, למה אני תופס את הנושא הזה של שנגחאי, לא רק סתם שנס חנוכה. אני רוצה לומר, כיוון שפרשת השבוע אנחנו עסקנו, נעסוק בעזרת השם, בעניין הזה של אחרית הימים, מה שיעקב רוצה לספר. אני רוצה להרגיש את זה שזה חלק מאחרית הימים. הם עברו את הגלות האחרונה של התורה, אמריקה, היא חוזרת הביתה, לארץ ישראל. אז אני רוצה קצת לספר כאן מה שרב חיים סיק לימד אותנו. למה הוא זכה? אומר לכם, הוא היה גם בצבא, גיסו אותו בכוח לצבא. אז היו תלמידים שלו באים ללמוד בתוך, היה מתחבא, היה מתחבא ומלמד אותם. בתוך הצבא, אני לא יודע איך אפשר לעשות את זה בתוך. כשהיה מצליח לצאת קצת הצידה, היה מלמד אותם שם. הוא סיפר לנו את הסיפור, נראה לי הוא סיפר את הסיפור הזה. היו שני גדולי עולם שכתבו ספרים באותו זמן, וחיו ביחד. אחד אפילו כתב הערות על השני, וקצות החושן בנתיבות המשפט. קצות החושן עומדים אותו הרבה יותר בישיבות משל נתיבות המשפט. שאל בא נתיבות המשפט את קצות החושן, הוא כתב השגות על קצות החושן,
על האבן עזר.
החושן, קצות החושן כתב גם עבד מילואים, אבל יותר לומדים את זה על חושן משפט. קצות החושן על חושן משפט זה עומדים יותר, מה שהייתה על מילואים שלו. אב המילואים שלו זה על אבן העזר, וזה על החושן משפט. הוא שאל אותו, למה אתה זכית שלומדים את זה כל כך? הוא שאל אותו, איך אתה חיברת את הספר שלך? אז הוא אמר, איך שכתב, ישב, כתב, אמר, מוחק, תיקן, בדק, זה, אמר לו, גם אני עשיתי ככה, אז מה ההבדל גם בזה? אתה אומר, תשמע, לך היה קצת כסף, עוד יכולת להדליק את התנור. אצלי בבית היה עניות כזאת שתנור לא היה לי, אז הדיו אני אקרה. יכולתי לכתוב. מה עשיתי? שמתי את ה... נכנסתי למיטה, שמתי את הכסף דיו בגוף, שימנתי אותו עד שנה, מה עשיתי כך כתבתי? עכשיו, זה תמיד מה זה, תורה שלמדתי באף איש עמדני. תורה שאדם לומד אותה במסירות נפש, זה הצלחה של מלמדה. שלמה המלך אומר, אף חוכמתי עמדה לי, וחזל פרשו, תורה שלמדתי באף איש עמדני. פעם הגדולי ישראל עמדו ככה, במסירות נפש נורא. בתוך הצבא, לברוח והציד על הפינה וללמד תלמידים, אני חושב שזה לא מסירות נפש קטנה, כי אם היו תופסים אותו, איזה עונש שהם נותנים, אני לא יודע, אבל ככה זה. וגם עד ששחררו אותו, נדמה לי בשוחד, שחררו אותו.
מי זה היה ששחררו אותו?
מי שחרר אותו, אני לא יודע, אבל שחררו אותו, אבל בשוחד. שם היה אפשר להשתחרר מהצבא אם היית משלם בשוחד. איזו תשלום, הוא לא שירת שם את כל השנים.
כשדיברנו על...
הסטייפלר, אתם מכירים את הסיפור עם הסטייפלר? הסטייפלר, בקור המקפיא, שמו לו מים של צבא. הוא בדק את המים, מצא שזה שטנז. הוא הוריד את המים הזה, ובשביל זה הוא סבל אחר כך באוזניים, הוא לא שמע. בקור היה נורא, בלי מעיל, אני לא יודע, אולי היה מותר לו בגלל פיקוח נפש, אבל אני לא התחשב בזה. אותו דבר רב שח, לא היה לו חוצה, רק חוצה קרועה, לכן היה ישב תמיד על הקיר של בית הכנסת. היה לו רק חוצה קרועה וזה מה ש... אחר כך מישהו נתן איזה מעיל, שיוכל להתחמם. אז הוא הכיר לו תודה טובה כל החיים שלו. נתן לזה מיל ישן שיוכל להתחבר ויוכל לישון בלילה.
הרב
שח גם נולד במאה ה-19. זה מה שאני אמרתי, הרב שח נולד במאה ה-19 ומת במאה ה-21. זה כאילו בא להראות לנו איך שהתורה עוברת, איך שההיסטוריה חוזרת הביתה. מהגלות, הוא היה בגלות אדום, הוא היה בגלות בבל. אז זה מה שאני רוצה... קצת לספר לכם מה את שתכירו מה זה...
הרב עובדיה יוסף שהיה, שהיה צעיר, לא היה לי כסף לקנות ספרים לקנות. אז הוא הלך, עובד בחנות של ספרים. הוא אמר, אין לי מקום לישון. אני מוכן לישון פה בחנות שלו. אז הוא יושב בחנות, הבא לבית, סוגר לו את הדלת, והוא יושב. הוא לא ישן. לקח נער, ישב, קרא כל הלילה, עד הבוקר, כל הספרים. אחרי כמה חודשים, אומר, טוב, תודה רבה, אני כבר גמרתי את כל הספרים. וצלחנו את החיים. ככה היה לומד כל הלילה, וכן לראות ספרים.
מי זה היה?
רב עובדיה יוסף.
בלי פסיעות נפש לא מצליחים. ברור שהוא, יש את כל היה גיבור, אבל חוץ מזה זה, אנחנו לא נשכח שיעקב אבינו הרים את האבן הגדולה. למה? הכוח הוא חמי, זה לא כוח פיזי. גדולי ישראל, חז"ל אומרים ככה על גדולי ישראל. התלמידי חכמים, שימו אל האישים, אומרים חז"ל, זה תלמידי חכמים שהם חלשים כנשים ועושים גבורה כאנשים. הדרשה שלו, זה סיפור שסיפרתי לכם, זה סיפור יפה עם קצות החושן. אבל אני זוכר את הדרשה שלו על רב שמעון בעבר, אחד מהתלמידים של רבינו הקדוש, של רבי. הוא היה עני מאוד. רבי רצה לפרנס אותו. אמר, אני אלך לאשתי, אני אשאל אותה, רשות. רבי היה עשיר, היה לו הרבה רכוש. הוא פרנס את התלמידי חכמים של הדור. אז הוא רצה לפרנס אותו. אמר לו, אני צריך לשאול את רשות אשתי. הוא בא לאשתו, שאמר לה, רבי רוצה לפרנס אותנו. אמר לו, אני לא מסכימה, מה יהיה בעולם הבא? אם אנחנו נאכל בעולם הזה, מה נאכל בעולם הבא? חזר אל רבי ואמר לו, אשתי לא מסכימה. היא אומרת, זה על חשבון העולם הבא שלה. אמר לה, תגיד לה, שאני אשלים את מה שחסר לך. אם יחסר לך משהו בעולם הבא, אני אשלים. הוא חזר לאשתו ואמר לה, רבי אמר שישלים לו את העולם הבא, אם יחסר. אמר לה, לא, לא, לא. הוא לא יכול להשלים בזה. תורה שלמדת על בדחק, אין לרבי. רבי יכול לתת מה שיש לו. זיכוי הרבים, חזקת תורה, כתיבת המשנה, אבל תורה שלמדת על בדחק, זה אין לו. הוא לא יכול לתת לך את זה. זה סוג אחר של שכר. לכן גדולי ישראל מפעם, שמסרו את נפשם מהתורה, זכו לגדלות מיוחדת מנת. אתה מספר על עובדיה ככה, כן? זה יסביר לנו באמת למה הוא זכה לפרסום הגדול שלו. מסר נפש של התורה.
מי זה היה שלמד בדחק?
רב שמעון בלבבה. תלמיד של רבינו הקדוש. זה מעניין מה שהיא אמרה לאשתו. אין לרבי את השכר הזה, זה סוג אחר של שכר. התורה שלמדנו בדחק, אין לרבי. הוא לא יכול לתת לך, הוא יכול לתת לך ממה שיש לו, לא מה שאין לו. אין לו. אני רוצה לראות לכם שהגדולים של פעם, באמת, אלימות, היו כאלה שהם היו לומדים נר לבנה, כשלא היה להם נרות. אל תשכחו שאנחנו היינו מפונקים, יש לנו כזה פלורסן. זה קל מאוד ללמוד. אבל כשלומדים לאור נר, העיניים כואבות, לא יכולת לכם לדעות שעשיות מכוערות.
אומרים שהמוער העניין של הרב הדסת ירד, הוא לא מכל הזמן בנרות, הוא במנורה של הרחוב, ואלה הם אפילו נרות בבית. אולי הם יודעים. יוצא ברחוב, הפנה של הרחוב, שוב שם עד הבוקר, אני שוב לומד על הפנה של הרחוב. ככה היה. שכמעט ירד לו המנורה, הוא על העיניים, הוא היה אצל בבצלי. בבצלי בילה אותו עד שחזר, לא יודע. ולאז הוא שם משקפיים כאות. מפריע לו כל הזמן היה בחושך.
אז אני רוצה להגיד לכם, שני דברים הוא עשה, התמדה גדולה כדי. רב שך, תספיד אותו, אני זוכר את ההספד של הרב שך. הוא התחיל ככה, מי שמת, רב חיים בטלו השקדנים. התמדה של 30 שעות רצוף ללמוד. אז מה זה 30 שעות רצוף? אני יכול לספר לכם, אני כבר הכרתי אותו רק בסוף ימיו, שכבר אמרתם חושבים שאני נחלשתי שנים, נחלשתי שאת כל כוחותיי נתתי לתורה. הוא היה אומר לנו, מחר אני אגיד שיעור על זה, מחר אני בא לשיעור, הוא אומר משהו אחר לגמרי. שאלתי אותו, הרב, אמרת לנו שעזרתי את השיעור, אבל לא יכולתי לישון בלילה, אז הכנתי שיעור אחר. הוא רוצה לתת שיעור על נושא אחד, ובינתיים הכין שיעור חדש, אז הוא אמר את השיעור החדש קודם. במשך הלילה, שאני הולך לשאול. היה אחד מהדברים הגדולים שלו היה לחזור ולחזור ולחזור ולחזור. רב שמואל רוזובסקי היה אומר שהוא ראה פעם את הפריים, חוזר על רמב״ם 40 פעם, ספר, מה שהוא ספר, שהוא חוזר על הרמב״ם, חוזר על זה 40 פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. זה גם כן אחד מהדברים של ההצלחה של האפשר, גם כן. אמרו עליו, שכשראו אותו למד, אמרו יהיה אדם גדול, ואמרו אותו חוזר וחוזר 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 עוד פעם. ישבתי בספסל אחד עם בחור שבלי כישרון מיוחד. אבל הוא היה מתחיל את הבוקר שלו ב-6 ובערב ב-10 גומר את היום. זה פשוט הוא עושה סיבוב כדי לשמור על הבריאות, צריך לישון. האדם הזה יודע מסכת אותך בלפה אחד-אחד. כי איך הוא זה בסוף? עם התמדה עצומה ואמר. אמרנו לפרונוביץ' ביחד. עמל, אחד מהעמלים זה חזרה. חזרה. ארוחה אצל רב חיים זה היה 3 דקות. אפילו בשבת היה לחברות האחר, מיד עם האוכל. הכל לעשות את זה בכמה דקות. אבל התמדה לבד, אני לא יודע אם זה כל כך. טוב, זה, אני זוכר שסיפרתי לרב חיים. רב חיים היה אומר לנו דרשה אחת, ואני סיפרתי לו בשם החזון איש, אחר כך הוא היה דורש את זה בעצמו גם כן. את הסיפור של אבא קיבא. אבא קיבא בא אחרי 12 שנים הביתה. אשתו דיברה עם השכן שם, השכן אמר לה, תראי, איזה בעל רע יש לך שהוא עזר אותך. אם היה שובע לי שילך על 12 שנים, הוא לא נכנס הביתה, ישר חזר. שאל רב חיים, למה לא נכנס הביתה, נגיד שלא. כלומר, מי יודע אם היה יצא משם. יש לסדר את זה, לסדר את זה. הוא מביא את המסילת ישרים, שמסילת ישרים אומר על הדזרזות, שלמה שלמה המלך, מיד, כשדניה בן חגית, נעשה למלוך, אז אני אבא חגי יתעשה למלוך. למה דוד היה צריך להמליך את שלמה? הרבה מקרחגים יש מכאן ועד גיחון. לכן הוא שילח אותו מיידית. אז הוא אמר, אם היה נכנס הביתה, רב עקיבא, מי יודע אם היה חוזר הבית למטורה. הוא הביא את המזוטר, תמיד היה לו מזה. אני סיפרת לו את החזון איש. ושמעתי שהחזון איש אמר ככה, אם היה נכנס הביתה, זה היה 12 ו-12. 12 ו-12 זה לא 24 רצוף. יש הבדל גדול. אם לומדים ברציפות אחת, איך היו בעלי המוסר נותנים משל? אתה שם קומקום על האש, מוריד אותו. שם קומקום על האש, מוריד אותו. ייקח לך שנים עד שזה יתחמם. אתה משאיר אותו רצוף, אז זה מתחמם. אתה מוריד ומחזיר, מוריד, מחזיר, מוריד, מחזיר. זה תורתו קרעים קרעים. הוא דיבר על זה רב חיים. היה לו 10 חמותות היום בדרך כלל. זה היה הבדל בינו לבין חתנו. זה היה מעניין מאוד. הניגוד המוחלט בין חתנו. לא היה 10 חמותות ב10 נושאים נפרדים. 10 נושאים שונים לגמרי. רב חיים, לחתנו. כן, לחתנו היה לו 10 חמותות על אותו עניין. זה היה לעומק, זה היה לרוחב. הוא היה לו 10 חבותות באותו עניין, ולא היה 10 חבותות בנושאים נפרדים. כל אחד אחד עם נושא אחר.
מי זה חתן שלו?
רב נחום פרצו לזיכרונו לברכה.
רבי?
נחום פרצו לזיכרונו לברכה.
אסטרוביץ'.
היה חתן שלו, הוא היה לו 10 חבותות על אותו עניין. כל אחד, זה אחד, חוט וזה כמות. יש חשיבות לזה ויש חשיבות לזה, רק אני... אנחנו, זאת אומרת, אני אומר כאן, החלטתי קצת לחדד היום בנושא של שיבת מיר, שזה לא סתם, זה רק איזה סיפור והצלה של תורה וזה, אלא זה מסביר לנו את ההיסטוריה, איך התורה עברת לארץ ישראל, איך התורה עברה לארץ ישראל. הרי שיבת מיר היום בנתה את המפעל הכי גדול של תורה מאז החורבן בארץ ישראל. צריך להבין את זה, למה זכור. הם עברו את שנחאי. רב חיים סיפר לנו את הנושא הזה של פחד מוות. כשהוא נכנס כמו הקג"ב ברוסיה, כשהוא נכנס למודיעין, היה לו פחד מוות, אמר ריבונו של עולם, יש לי לבקש ממך, אם אני אצא חי, אני אבקש ממך שלושה דברים. מגיע לי, אני יכול לדרוש, כי אני עכשיו נמצא בפחד מוות, שזה דבר נורא והיום. אני מבקש לך שלושה דברים. עד שהבנים שלי יהיו תמיד חכמים, שהבנות שלי ינסו תמיד חכמים, ודבר שלישי, שנצא מכאן, עול הישיבה לא ייפול עליי. עול הכספי. בשנחאי הוא היה צריך לגייס את כל הכספים, את כל הקשרים עם העולם.
מי?
רב חיים, בשנחאי. הוא היה צריך לגייס תחת העיניים של
הקומוניסטים.
אבל לא, זה לא קומוניסטים, יפנים. בולשת יפנית כל הזמן עקבה אחריהם. מאיפה בא הכסף? כי זה אמריקה, זה היה היריב שלהם. זה היה מלחמה איתם. הכסף בא מאמריקה. משמיים סביבו, לא היה נסים גדולים. משמיים סביבו שהיו שם יהודים שירים קצת. גם יהודים.
בשנחאי?
בשנחאי. הם רוצו את הכסף באמריקה. אז הם נתנו להם את הכסף פה. ובאמריקה הפקידו בבנק בשבילהם. היהודים, אי אפשר לשלוח כסף ליפן מאמריקה. זה היה עצם אויב. אז היה צריך לעשות כל מיני פטנטים, איך לספר כל מיני דברים. הם בדקו, הרי היה להם צנזורה כל הזמן. איך היה להעביר אינפורמציה, להכניס לבנק כמה כסף בשביל זה ובשביל זה. כל זה היה ניסי ניסים, איך שהצליחו לעשות את זה. אז הוא התפלל וביקש מהקדוש ברוך הוא, שבזכות זה שהוא נכנס כאן בסכנת חיים, ושימצא את זה שעול הפרנסה של הישיבה לא ייפול עליו, וכך הוא היה. החתנו עכשיו של אחיו, גיסו, גיסו היה בני שפינקל, הוא גייס את הכספים לישיבה, וחתנו זה עכשיו שנפטר, הרב נתן צבי, היה חתנו של הרב, הוא הוציא באמת את כל הישיבה אחר כך, רב חיים היה פטור מזה. זה לא פשוט. את העניין הזה, איך הישיבה הגיעה עכשיו למה שהגיעה, אני חושב שקצת התחלנו להסביר כאן. זה התחיל במלחמת עולם השנייה, עם הסכם ריבנטור מולוטוב שהשאיר את וילנה לבד. אחר כך באו הקונסולים, שני קונסולים שיעזרו להם, אחד קונסול יפני שמסר, כמעט מסר את הנפש בשביל הישיבה, וקונסול הולנדי שנתן להם ויזות לקורסאו. זה היה דבר בלתי נגיוני לחלוטין. בתוך המלחמה באו קונסולים חדש, וזה הנפיק להם את הרישיונות לצאת. חברו את רוסיה בשלום, רוסיה הקומוניסטית הרשלה לנסוע במחלקה ראשונה. יש כמה ניסים שנעשו. שווילנה חיברו אותה בכוח, פולניה, 20 שנה קודם. הכריחו את פולניה הזהירה את וילנה, שאם היא לא תעשה שלום, אם היא לא תעשה איתם שלום, יעשו איתם מלחמה. הם היו מנותקים אחד מן השני. לא, מלחמה, לא כלום. הכריחו אותם, אז עשו רכבות, ועשו... ככה יהודים אלה שהצליחו לברוח מהשואה, היה להם כל דרך מסודרת.
ומה
פולנד
פה עושה?
אה?
מה יש לפולנד?
רכבת,
עשה את... לא, הקונסול לא נתן להם ויזות לקורסאו. אף מדינה לא רצה לתת להם. קורסאו זה אי שהיה תחת שלטון הולנד.
שם, ביפן?
לא ביפן. ולכן הם ביקשו מעבר. היה ככה. קורסאו זה כאילו התחנה סופית. ויפן זה התחנת מעבר. וקורסאו
בהולנד?
מה?
קורסאו בהולנד?
קורסאו זה תחת הולנד.
איפה זה בהולנד?
באחד האיים באוקיינוס. זאת אומרת ששם לא היה צריך ויזה, אז הוא נתן להם כאילו תעודת פספורט. הכל לא היה שווה כלום, רק המשחק, הקדוש ברוך הוא עטף את המשחק הזה בצורה כאילו טבעית, כאילו הם קיבלו רישיון מהקורסאו, והם ליפנים נתנו להם רשות לעבור דרך יפן. נתנו להם לעבור דרך יפן והם שהו תחתם 6 שנים. זה גם כן היה שם, היה... גר צדק בסוף התגייר שם, שעזר להם שיוכלו להישאר ביפן.
יפני.
אה?
יפני.
יפני אחד שקבור בירושלים היום. הוא היה ממשפחת הקיסר, לכן יכול היה לעזור להם.
כמה אנשים בערך היה במקצוע ובכל הנושא?
כמה אלפים.
כמה אלפים?
בישיבת מיר זה היה 300, אבל נלוו איתם, היו איזה 2,000-3,000 איש ביחד, כל אלה שניצלו דרך.
וכולם עשו ברכבת אחת?
לא, אני לא יודע, את הפרטים אל תשאלו אותי, אני כבר לא זוכר אותם. את כל הפרטים הזה היה. זה היה ככה. על כל פנים, אני רציתי להראות לכם שנס חנוכה שדורנו המשיך בשני צורות. אחד היה מלחמת העולם הראשונה, זה שרה שנירר היה, שיצא, זה היה שבת חנוכה. ורב חיים שנפטר בחנוכה, זה הנס של מלחמת העולם השנייה. כאילו, הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו, התורה ניצלה דרך במלחמת העולם הראשונה ובמלחמת העולם השנייה.